כן, בדיבור המתחיל ובאמת. כן, שער ג' פרק י"ב, באמצע הפרק דיבור המתחיל ובאמת. ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה. זה פה הולך לגלות לנו משהו. להסר ולבטל מעליו, אני חושב שצריך להגיד אולי להפר או להסיר, כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. מה? מה שהוא יסביר. ההוא זה הדבר שהוא יסביר. לא. עכשיו, על יסוד מה שהוא הסביר מקודם, שאת המשמעות של הפסוק, השם הוא האלוהים, שבתוך כל הכוחות רק השם הוא הפועל, ומתוך כך אנחנו נגיע מזה למסקנה של סגולה נפלאה שאותה הוא עומד לתאר. בסדר? כשהאדם קובע בליבו למור, הלו, השם הוא האלוהים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולם עוד כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד, ומדבק תואר מה חשבתו, או רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן, יספיק, הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. כלומר, אם מישהו מעוניין שיתבטלו לו כל מתנגדיו, פשוט צריך לדבק את מחשבתו בזה שהשם הוא בעל הכוחות הבלעדי, ואז ממילא שום דבר לא יעמוד לנגדו. מה? האם זה לא משפט מסוכן? ודאי שזה מסוכן. כי מי מסוגל באמת לחיות במדרגה הזאת? אבל מי שזאת מדרגת החיים שלו, אין דבר שעומד בפניו כלל. כן, מה אתה אומר?
בעצם הוא אומר שיש כוחות אחרים. יש כוחות מלבד השם, רק צריך לדבק רק
בשם. לא, לפי מה שהוא אומר... זה מה שאתה אומר שיש כוחות אחרים, רק צריך לדבק רק בשם, זאת מדרגה, אמנם אמיתית, אבל היא לא המדרגה שהוא מדבר עליה כאן. פה הוא מדבר על מי שאין שום, כלומר, מי שמגיע להכרה שאין שום כוח אחר בעולם. כן, זה מדרגה לא פשוטה להגעה, כלומר, אנחנו בדרך כלל לא נמצאים במדרגה הזאת, אבל מי שנמצא במדרגה הזאת, אין שום כוח שיכול לבטלו, כמו שהוא הביא בשם רבי חנינה, שרבי חנינה לא היה מתיירא מן הכשפים, כי היה אומר, אין עוד מלבדו. אז הגמרא אומרת, למה רבי חנינה לא היה צריך לחשוש? שנפיש זכבתי, יש לו הרבה זכויות. מה הזכויות שיש לו? לא הזכויות של מעשיו הטובים, כפי שהיה משתמע מפשט הסוגיה, אלא אפי רבי חיים, זה הזכות של ההכרה שלו שאין עוד מלבדו. כן, זה קצת לא הכרחי בסוגיה, וככה הוא מבין. כן, מה אתה אומר?
שליטה של האדם בעצם מתוך עצמו, מתוך
הנקודת מוצא
שהוא יוצא
גם מציאות
ל...
מה, יצרה? גם יצרה, זה אותו דבר. כלומר, אם אין מלבדו, אז גם יצרה לא יכול לפעול נגדי.
זאת אומרת, זה נקודת מוצא של הבן אדם או משהו שחוץ?
נקודת מוצא הכרתית של האדם, כן, של האדם. מדבר פה על האדם. ברגע שהאדם מגיע להכרה שהשם הוא האלוהים, אז ממילא אין שום כוח אחר יכול לשלוט בו, כי אין כוח אחר.
כביכול אנחנו מדמיינים איזה כוחות אופל שכביכול רוצים לפגוע בנו.
זה נכון, יש כוחות אופל שרוצים לפגוע בנו, זה מלא. יש מיליארדי כוחות אופל שרוצים לפגוע בנו.
שנמצאים בנו.
נמצאים גם בנו וגם מחוץ לנו. למשל, הגשם הוא כוח חיצוני לאדם, יכול להרטיב אותו. נכון? זה לא באדם הגשם, זה בחוץ. אז יש גם, כמו שיש לך מצויים גשמיים, יש לך גם מצויים רוחניים. מה זה משנה אם זה גשמי או רוחני? זה נשמע לך מיתולוגי. כן, כל מיני שדים כאלה, שאתה יודע, הגמרא אומרת שאם היינו רואים מה ש... אם היינו ניתנה רשות לעין לראות, אי אפשר היה לעמוד.
זה
כפשוטו. אני לא יודע אם זה כפשוטו או לא, מה זה משנה אם זה כפשוטו? זה לא משנה אם זה כפשוטו או לא. כלומר, אפילו אם תניח את כל הכוחות הדמונים בעולם, שלפעמים אתה עם האצבע אתה נכנס לתוך העין של איזה שד, אף על פי כן אין עוד מלבדו. אז בכל משנה, מה, מה כלול במציאות ומה לא. זאת אומרת, האם במציאות כלולים גם נמצאים רוחניים מוזרים עם קרניים וכדומה או לא, זה בכלל לא משנה. כן? יכול להיות שיש, יכול להיות שלא. למה להיות סגור? כן. בבקשה.
או האם אם אני מודע למדרגה הזאת ואני לא חי במדרגה הזאת, זה סוג של
פגיעה? מה זה מודע ולא חי? אני לא הבנתי. מודע זה חי.
אני מודע למדרגה הזאת, אבל אני לא באמת חי אותה.
אז זה נקרא לא מודע. מודע שווה חי. רובנו לא מודעים, נכון? לכן רובנו לא חיים. אנחנו יודעים, יש הבדל בין לדעת ולהיות מודע. זה שני דברים שונים.
אוקיי, עדיין אני נגיד בתהליך התשובה יודע כאילו...
אז זה נקרא שאתה לא חי.
וכל דבר, אני לא חי ב-100%.
נכון, אז אתה עוד לא במדרגה שמתוארת כאן.
זה מה שאני שואל, אם זה סוג של כביכול כפירה...
האם זה כפירה? לא, זה לא כפירה. זה מדרגות במודעות. זה כמו שלמשל, יש אדם שמודע לזה שאנחנו בעולם של גלים, ויש מי שלא מודע לזה. בסדר, אז זה לא מה שמי שלא מבין שהעולם כולו גלים, הוא לא חי. הוא חי את העולם במדרגה מסוימת. שלום לכבוד הרב. והרי כולנו מאמינים כך, מה המעלה בלהכיר בכך? מה זו הכרה בניגוד לאמונה? יש סיפור על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עליו השלום, שכאשר הלך ללמוד אצל המגיד ממזריץ', חזר הביתה, אמר לו אביו, תגיד, מה למדת אצל החסידים שלך? אמר, אני למדתי שיש אלוה שברא את כל העולם כולו והוא משגיח על הכל. אמר לו, זה מה שלמדת? בוא נקרא לשפחה. קרא לשפחה, אמר, יש אדון לבירה? אמרה, ודאי. נו, אז תראה גם היא אומרת. היא אומרת, אני יודע. יש הבדל. יש הרבה דברים שאנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים שזה כך. שאלה אם אנחנו בהחלט חיים במדרגה הזאת. כן.
האם המדרגה הזאת כל כך טובה? בסופו של דבר, רבי חנינה, בסדר, הוא עושה ניסים פרטיים.
זה לא רבי חנינה בן דוסה, זה רבי חנינה סתם. מישהו אחר.
אבל השאלה היא, רבי יוחנן הוא מניק את הדור, לא?
מי?
לא רבי יוחנן שאמר שהוא דווקא, הרי היה פה את רבי יוחנן שאמר שהם מכחישים את המליאה של מעלה.
לכן הם נקראים כשפים, כן. כן, רבי יוחנן הסביר מדוע הכשפים נקראים כשפים, כי הם מכחישים את המליאה של מעלה. אז מה הבעיה?
שנראה לי שזה מדרגה שבסופו של דבר אתה לא יכול לתקן את העולם איתה. אלא
היא
נשארת במשהו פרטי
ומצומצם. נכון, נכון. אבל היא בעייתית. אני לא מבין את הבעיה. כלומר, מדובר פה על אדם שרוצה להציל את עצמו, ואז הוא מגיע למדרגת הכרה שרוב העולם לא הגיע אליה. מה יש?
רוב כל העולם.
לא, אבל היא מדרגה לא טובה?
למה היא מדרגה לא טובה?
אי אפשר לעשות את השינויים בעולם.
אי אפשר לעשות איתה שינויים בעולם. אני לא בטוח שאי אפשר, אתה יודע. אתה ניסית? זה לא יודע. כן, בבקשה.
לא יותר פשוט להגיד מי שפוחד מאחד לא פוחד מאף אחד?
משהו כזה. תגיד כך. כן.
שמכחישים להכחיש, לבטל, שאין את זה, או להכחיש זה להכחיש, זאת אומרת להחליש.
אני לא מבין למה אתה שואל את השאלה הזאת. אני חוזר, אני אסביר לך למה אני לא... קודם כל אני אסביר את השאלה שלך, אחר כך אני אסביר לך למה אני לא מבין את השאלה. אתה שואל האם להכחיש פירושו לבטל את המציאות, כמו אני מכחיש שזה כך, או מלשון כחוש, מלשון החלשה, נכון? זו השאלה שלך. עכשיו, אני לא מבין למה אתה שואל את השאלה הזאת מסיבה פשוטה. לכאורה, דבריך אמורים על כך שאתה לא מרוצה מה שהסברנו בשיעור הקודם. כי בשיעור הקודם הסברנו שלהכחיש פירושו להחליש, מלשון כחוש. עכשיו, למרות שכך הסברנו בשיעור הקודם, אתה עדיין שואל. אז אני לא מבין מה אתה שואל. אתה אומר, אז או שאתה לא זוכר את השיעור שעבר, זה קשה לי להאמין, אבל רצית אולי שאני אחזור על זה. בסדר, אוקיי. טוב. לרב היקר שלום, אתמול סיפרת שבמפגש של יעקב ורחל, יעקב בוכה כי הרועים צוחקים. האם יעקב לא היה במדרגה שהרב מדבר עליה לעומת זאת, כשיעקב פוגש את יוסף אינו בוכה, האם בנקודת זמן זו משיג מדרגה זו? ודאי שיעקב היה במדרגה שדיברתי עליה, לכן לא אכפת לו, הוא מנשק, למרות שהם צוחקים, אבל הוא בוכה, כי הרי הוא פועל בשבילם. כשיעקב פוגש את יוסף, הוא אינו בוכה. אז יש רשי על זה, למה הוא לא בכה. נכון? הוא היה עסוק בקריאת שמע. סתם ככה, אתם קונים את הלוקש הזה? מה זה הקורא את שמע? אז אם זה הזמן של קריאת שמע, זה גם זמן קריאת שמע ליוסף, לא? למה יוסף לא קרא את שמע? זה לא יורד הסיפור הזה. מוכרחים להסביר את זה יותר לעומק. מתי אומרים קריאת שמע? בשוכבך, ובקומך, נכון? או בשחרית, או בערבית, נכון? בשוכבך, בעמוד השחר, ואחרי צאת הכוכבים. אז יש עוד הזדמנות שקוראים את שמע, מתי? כשמתים. לפני שמתים, כי אין לך בשוכבך גדול מזה. ממילא אין בקומך גדול ממה? מתחיית המתים. אז בתחיית המתים צריך לקרוא את שמה. נכון? עכשיו, עבור יעקב, הפגישה עם יוסף הייתה תחיית המתים. כי בשבילו יוסף עד אז היה מת. ולכן בשבילו זו תחיית המתים. עבור יוסף זה לא תחיית המתים, הוא ידע על עצמו שהוא חי. הוא ידע על אביו שהוא חי, לכן הוא לא קרא את שמה. פשוט מאוד. טוב. וזהו אומרם, אנחנו עכשיו בהגה. וזהו עניין מאמרם זל במשנה בראש השנה, עשה לך שרף וכולי, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. אני רוצה לומר, כשהסתכלו כלפי מעלה להנחש השרף והתבוננו בכוחו הרע, ועם כל זה ביטלו מליבם ולא ישגיחו על כוחו הנורא, ושיאבדו את ליבם באמת רק לאביהם שבשמיים לבד, היו מתרפאים. והוא עניין המיטת, והוא המיטת עניין המתקת כוחות הדינים בשורשם, והוא מבואר למבין. הבנתם את החידוש שלו, איך הוא מפרש? שהיו מסתכלים כלפי מעלה? איפה הוא כלפי מעלה? יש לך ספר מול העיניים? כן, אתה שואל, אני שאלתי איפה כלפי מעלה, מתוך הנחה שקראנו והבנת, נכון? אז בואו נקרא עוד פעם, אני רואה שזה לא עוזר, כן? אם אני קורא פעם אחת לא עוזר, אז תראה פעם שנייה. וזהו עניין מאמרם זל במשנה ראש השנה, עשה לך שרף, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. רצה לומר, כשהסתכלו כלפי מעלה, לנחש השרף. אז, הם, אז לפי משהו מסביר, ישראל מסתכלים כלפי מעלה, כלפי מה? כלפי אביהם שבשמיים. כלפי אביהם שבשמיים? זאת אומרת שמה שכתוב כאן, אתה אומר שהוא משקר. אז נקרא עוד פעם. וזהו עניין מאמרם זל במשנה ראש השנה, עשה לך שרף וכו', וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים וכו'. רצה לומר כשהסתכלו כלפי מעלה, לנחש השרף. אז איפה זה כלפי מעלה? זאת אומרת, הסתכלו כלפי הנחש, נכון? לא כלפי הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז עכשיו, למה בפעם השלישית הבנת אחרת מאשר בשתי הפעמים הראשונות? כי לא, כי החלטת לשים לב, זה הכל. פשוט, אנחנו לומדים, צריך לשים לב למה שכתוב.
למה רבה צרשן?
מה?
למה רבה צרשן? אם הם משפחות חצי משפט, דברים המסתדרים קל יותר.
הייתי, מה? עוד מלך חצי משפט, והתבוננו בכוחו הרע. בסדר, אז למה הסתכלו? כלפי הנחש,
כן, נכון? כן, אבל אני אומר, אז זה כבר מעביר את הכל,
בסדר. אבל קראתי את זה לפני כן גם. כן? ועם כל זה, כלומר, דבריי הם גערה. דבריי הם גערה שאנשים כשלומדים צריכים לשים לב למה שנאמר, זה הכל. כן? טוב. ועם כל זה ביטלוהו מליבם, ולא ישגיחו על כוח הנורא, ושאיבדו את ליבם באמת, רק להביאם שבשמיים בלבד. אז זאת אומרת, כזה יש פה הסתכלות ושעבוד. ההסתכלות כלפי הנחש, והשעבוד להביאם שבשמיים. דברים פשוטים. טוב.
אז זה למעשה מרוב פחד?
זה, איפה פחד? איפה פחד?
זה לא הנחש, אתה פוחד. אגב זה...
דווקא הם לא פחדו מהנחש.
בבקשה?
הם לא פחדו מהנחש. למה הם לא פחדו מהנחש? כי הם שיעבדו ליבם להביאם שבשמיים.
מה זה הנחש?
לא, ראינו בכלל בפרשה שפחדו. באו למשה ואמרו לו את כל הבעיות של הנחש.
כן, זה בהתחלה. זה לפני שהוא עשה את השרף. אחר כך הוא עשה שרף, נכון?
כן.
כן? ואז הם הסתכלו עליו. מה הם ראו שם?
נחש?
לא.
בהתחלה הסתכלו?
לא, והתבוננו, מה כתוב? מה אומר רבי חיים וולוז'ין? זה מנוקד פה אפילו, והתבוננו? בכוחו הרע. נכון?
כן.
אז מה הם ראו כשהם הסתכלו על הנחש?
כוח רע.
כוח רע, יפה. הם פחדו ממנו? לא, ודאי שלא, כי שעבדו ליבם לאביהם שבשמיים. מה זה שעבדו ליבם? הם השתמשו בסגולה של הנפש החיים. לזכור שהשם הוא האלוהים, ממילא אין כוח לנחש, ולכן הם היו מתרפים. אוקיי?
למה צריך לראות את הנחש
הזה? כדי לבטל אותו. הם צריכים לראות את הנחש כדי לבטלו. זה מה שנקרא המתקת הדינים בשורשם. דבר.
לא יודע, זה קשה מאוד. זאת אומרת, שלפי המשנה הזאת, זה אומר שגם צריך לבטל את כוחו של משה.
נכון. מה הבעיה?
שמשה
הבן... נכון, אני חוזר לשאלתך. לפי המשנה הזאת, צריך לבטל גם את כוחו של משה. מה כל כך בעיה בזה?
שמשה הוא כמו הנחש.
ביחס לקדוש ברוך הוא, אין שום כוח מבלדי השם, נכון. מה הבעיה? גם משה לא. והראיה... שאלה שחשבו שהכוח נמצא אצל משה, עשו את העגל. משה אותיות השם. נכון? בדיוק ההפך. ברור. לכן לא מתי למה זה קשה. נכון? יש אפילו בזוהר, בהקדמת הזוהר הוא מדבר על בניהו בן יהוידע, בן איש חי, שהיקה את איש מצרי. כתוב, היקה את איש מצרי. מה זה היקה את איש מצרי? אומר הזוהר, איש מצרי הידוע, את משה. הוא אומר, אפילו, כמו אדם יש שלו, השגה הוא למעלה מכוחו של משה. האם חלק מתהליך הידיעה, שהכל ממנו יתברך, זה בעצם לבטל את הצד האחר של השם כביכול, ולדעת שהכל חסדים גמורים, ביטול כוח הנחש? ממש לא. כי הידיעה שהשם הוא האלוהים, היא ביטול גם הצד של הקדושה וגם של הצד האחר, סתרה אחרה. כלומר, גם הטוב וגם הרע בטלים לעומתו. זה הכוונה. איפה אנחנו? וזה העניין. הוא גם כן בכלל כוונת הזוהר, בהקדמה דף י' ב' סוף עמוד א', פיקודה רביעה למנדע דה השם הוא האלוהים. כמה דעת אמרת? וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוהים. ולתקל אלה שמע דה אלוהים בשמע דה הוויה. וחד ינדע ברנש דכל אחד לא ישווה פירודה. אפילו ההוא סתרה אחרה יסתלק מן עלמה. והבן. כלומר כל מה שאמרנו כלול כאן בדברי הזוהר האלה בהקדמה. שם הוא בא. וגם יגזור אומר ויקם לו. נכון? זה פסוק. ותגזר עומר ויקם לך ועל דרכיך נגע אור. נכון? ותגזר עומר ויקם לך. זה? לפי זה... מה? לפי זה הוא מצטט גרוע. לא, המנקד, המנקד. וגם יגזור עומר, זאת אומרת, גם אותו אדם שמגיע למדרגת ההכרה הזאת, כשהוא גוזר גזרה, הקדוש ברוך הוא מקיימה. זה הכוונה, לפעול עניינים וניסים נפלאים מפוך סידור כוחות הטבעים. בסדר? כיוון שמשעבד, הוא מדבק תואר אמונת לבבו, באמת בלטימות, רק לא יתברך לבד. אגב, פעם היה איזה תלמיד חכם אחד, שהודיע שהוא מגיע לישיבת וולוז'ין. ולא הגיע. אז רבי חיים מוולוז'ין ציווה לקחת גלגל שמאלי של עגלה עם מוט וללכת בדרך שממנה צריך אותו חכם להגיע. הגיעו, ראו שהעגלה באמת נשברה וחסר גלגל שמאלי והחליפו. אז שאלו את רבי חיים וולוז'ין, איפה ידעת? הוא אומר, פשוט, אני מכיר את הדרך. ושם יש עיכול כזה, שמי שלא מכיר עלול לשבור את הגלגל השמאלי. וראיתי שהחכם הזה לא מגיע בזמן, ואמרתי, תכנית חכם לא משקר, אז מן הסתם נשבר לו הגלגל השמאלי, לכן אמרתי לכם לעשות את זה.
זה לא מופת.
אז השאלה היא, מה האמת? כי... בדיוק. הרב ציודה רגיל לומר שזה הדרכו של רבי חיים וולוז'ין להלביש את רוח הקודש שלו בהסברה רציונלית. אגב, אם כבר דבר על ליטאים וחסידים, פעם רבי חיים מוולוז'ין נפגש עם הצמח צדק, כידוע. כן, הרי בעל התניא ביקש להיפגש עם הגר"א, והגר"א לא נתן לו, לא פתח לו את הדלת. אבל בדור שאחרי זה, הצמח צדק, שהיה אדמו"ר השלישי של חב"ד, פגש את רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א. ואז בפגישה רבי חיים מוולוז'ין פתח את כל החלונות. והוא אמר כי הרי היו הרבה חסידים בחוץ שחיכו לדעת מה מתרחש בפנים. הוא אמר, בטח אם אנחנו נשאיר את החלונות סגורים, יגידו שמלאכים מתעופפים פה. כשבאמת יש פה רק שני תלמידי חכמים שדנים בענייני כלל ישראל. מה האמת? ברור שהיו מלאכים שהתעופפו שם. טוב, סליחה הרב, אך מה פירוש גם הטוב וגם הרע בטלים לעומתו? והרי עדיין החוק היחיד, הבסיסי, התקף בינינו לבין הבורא, זה הטוב המוחלט בעצם בריאתו אותנו. והתפיסה שכל הכוחות, גם הרעים, משרתים את הטוב המוחלט הזה. תשובה, לא נכון. כי במדרגת ההכרה שמדובר עליה, זה עוד לפני שיש בריאה. כלומר, לפי מדרגת ההכרה הזאת, אין בריאה בעולם כלל. ממילא גם שאלת הטוב והרע, היא לא שאלה שנשאלת במדרגת ההכרה הזאת. בסדר? טוב, בואו נמשיך. וגם יגזור עומר ויקם לו, לפעול עניינים וניסים נפלאים מפוך סדר, סידור כוחות הטבעיים, כיוון שמשעבד ומדבק תואר אמונת לבבו באמת בלטימות, רק לא יתברך לבד. ואצלו יתברך, הכל שווה. כל רגע לפעול בסידור הטבע שקבע, או היפוך סדר הטבע, כמו שמצינו ברבי חנינה בן דוסה, הנה. התחלנו עם רבי חנינה סתם, עכשיו הגענו לרבי חנינה בן דוסה, שהיה גוזר עומר, רואים כאן שהמנקד מכיר את הצורת הזאת, צורת הניקוד הזאת, ופועל כפי רצונו כל עת, היפוך סדר הטבע, כאומרו, מי שאמר לשמן וידלוק, כאומר לחומץ וידלוק. רצה לומר, הלא אצלו ידברך, שווה זה כמו זה, כנ"ל. וכן הספיק הבורא ברוך הוא בידו, וכהן הרבות איתו, כמובן בש"ס, מנפלאות עניינה. על רבי חנינה בן דוסה. נשאלת השאלה, מה זה טוב שרבי חנינה בן דוסה עושה ניסים? הרי הגמרא אומרת שניסים זה לא טוב, נכון? יש סיפור המפורסם על אותו אדם שצמחו לו דדים כדי להעניק את בנו שאימו מתה בלידה. והתלמוד אומר, כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. אז למה על רבי חנינה בן דוסה לא אומרים שהוא גרוע? עובדת השאלה שלי? כי אצלו זה בכלל לא שינוי הטבע, כי הוא במדרגת התהוות הטבע, במדרגה של מי שאמר לשמן לדלוק. אז הוא במדרגת מי שאמר לשמן לדלוק, אז מלא גם זה שהחומץ דולק או השמן דולק זה בכלל לא משנה, הוא לא במדרגה בכלל של הטבע, לכן אין שינוי הטבע. מה שאין כן אותו אדם שהעניק את בנו, שכן שינה את הטבע, כי אצלו הטבע זה שזכר לא מניק.
וקריאת ים סוף, זה אולי
מה זה? מה אתה אומר?
מה הסיפור עם הרגל של השולחן שהיה צריך להחזיר? זה לא רבי חנינה בן דוסה?
זה רבי חנינה בן דוסה,
אני אומר. זה לא היה בסדר.
מה, זה שהוריד את ה...
הוא היה צריך להחזיר את הרגל.
כי זה היה אשתו שדרשה. זה לא היה מדרגה שלו. מדרגת אשתו.
כן? כי אישה לא יכולה לראות את המסורים
בבית. קריאת ים סוף זה שינוי הטבע, כן. מה השאלה? זה נס, זה יודעי שזה נס. מה השאלה? נס זה שינוי הטבע, זה הגדרה של נס. כן, אתה יכול לשאול אותי אם זה טוב שהייתה קריאת ים סוף. מן הסתם שלא, לפי מה שהסברנו. הסברנו שזה רע שסדרי בראשית משתנים, נכון? אז אם ככה, אם נשתנו סדרי בראשית בקריאת ים סוף, אז זה לא טוב.
הצורך השם.
הצורך, בסדר, אז ההכרח לא יגונה, אבל זה לא טוב. בסדר? אתה אומר שיש הפנה בין כלל לפרט, כי הרי כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו, אבל אם זה בשביל כלל ישראל, אתה אומר זה בסדר. אתה נשמע קצת כמו המהר"ל מפראג. ככה אומר המהר"ל, כמו שאתה אומר. כן, מה אתה אומר?
לא, כי אדם סוף זה שינוי דרך הטבע, זה היה בדרך הטבע, רוח קדימה זר, לים.
הוא אומר, קריאת ים סוף זה היה בדרך הטבע, כי הרי הייתה רוח קדים עזה כל הלילה. נכון? אבל יש המשך לפסוק. ויבקעו המים. אז היו שתי... מה?
אולי אם עוד לא הייתה שם, עם רוח חזקה ממש אפשר לבקוע הים, אני לא יודע, אולי מבחינה מדעית אי אפשר להוכיח את זה מפה שם. זה בדרך
הטבע,
תופעת טבע חד פעמית
שיש שם. תופעת טבע חד פעמית היא לא תופעת טבע. תופעה שהיא חד פעמית היא בהגדרה לא טבע. כן? עכשיו, לברות חז"ל ראו את קריאת ים סוף כנס. גם הרמב״ם, הרמב״ם במורה נבוכים אומר, שקשה לקבל הסברות רציונליות לניסי יציאת מצרים. הוא אומר, זה לא, הוא אומר, קורא לזה פירושים רעים, לא משכנעים. אם כי היום יש כל מיני תיאוריות על איזה מטאור שנפל בים התיכון, וגרם, והייתה בדיוק התפרצות של הרגש בקרטים, וזה בדיוק הסביר איזה צונמי פה ש... אז יש כאלה שאומרים שהנס זה אותו רגע, אני לא חושב שזה נכון. הנס זה ממש שינוי הטבע. מה כל כך קשה לקבל שיש שינוי בטבע? אם יש מי שברא את העולם, אז הוא גם ברא את חוקות הטבע, לכן יכול לבטלם. מה כל כך מסובך בזה? לא פשוט. הרי מה שאמרו, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. נכון? מה שלא מובן, אז אם ככה יוצא שזיווגו של אדם זה נורא קל. כן דבר יותר קל מקריאת ים סוף. הרי הקדוש ברוך הוא, מה זה בשבילו? לפתוח את הים, לסגור את הים, מה זה בשבילו? יוצא לפי זה שזיווגו של אדם הוא קשה, כמו קריאת ים סוף. מה זאת אומרת? שזה עניין של הסתכלות. יש אדם שמחליט שזה קשה לו, יש אדם שמחליט שזה קל לו. כן. מה אתה אומר?
אם היה באותו זמן איזה מדען, היה רוצה להסביר עוד עניין מה נפקח היה
בשביל. לא. לא. בסדר, ההנחה הזאת היא צריכה ראייה. כלומר, אתה אומר שאם אנשי מדע היו משתמשים במכשור שיש היום, באותו זמן, כדי לבדוק מה קרה שם, היו מוצאים הסבר מדעי. נכון? הנחת יסוד זו שלך היא הנחת יסוד לא מדעי. ברור? כלומר, האמירה, הנס לא ייתכן, כי זה סותר את הטבע, היא הנחת יסוד, סותרת את עצמה מבחינה לוגית. הרי הנס הוא לא טבע. אז נכון, לפי הטבע זה לא יכול להיות, אבל למעלה מהטבע זה יכול להיות. מובן? מה? מה אתה עושה לי?
אם עכשיו מדען לוקח את זה שאפים, אפו עד עכשיו מגוש מאז, אפו לכיוון ישראל איזה עשרות אלפי טילים, ורק עשירית, אלפית מתוכם פגעו באנשים ממש והרגו אותם. אז אי אפשר
להאמר
שזה בצורה
מדעית
וזה
ופה ושם. אני לא מבין,
לא,
זה סטטיסטית.
זה סטטיסטית.
לא, אתה אומר, אתה שואל מדוע אחוז כל כך קטן של טילים הנורים מעזה פוגעים? כי הם לא יודעים לראות.
זה נס.
לא, זה לא נס. זה פשוט הם לא יודעים לעבוד. אבל אסור לדבר יותר מזה, כי אחר כך יאשימו אותי על ההסתה הגזענית. תראי? אבל מה שאתה פה מניח, ואחורי השיח שלך, משתמע שהנס... דהיינו, שבירת כוחות הטבע זה דבר שהוא בלתי אפשרי. וזאת, אני שואל, מיניים לך?
הוא אפשרי, אבל אפשר לפרש אותם בצורה מדעית.
למה? מה זאת אומרת לפרש בצורה מדעית? אז אם ככה, זה לא נס. המדע מודד את חוקות הטבע. אם אני אומר שהנס הוא שבירה של חוקי הטבע, אז זה לא ניתן להסברה מדעית. תבין מה שאני אומר? לפי חוקי הטבע, אם אני לוקח חפץ כלשהו, למשל אם אני עוזב את העת הזה, מה יקרה?
ייפול.
ייפול. לפי הנס, אני יכול לעזוב את העת הזה, והוא לא ייפול. וזה לא יהיה טבעי. זה לא ניתן להסברה מדעי, אם זה נס. אתה מבין אותי? עכשיו, אתה רוצה לראות שהוא לא נופל?
אבל...
אתה רוצה לראות שאני פותח את העת והוא לא נופל או לא? רוצה?
אני מוכן לנסות.
אתה רוצה לראות את זה או לא? כן. צריך בשביל זה אמונה.
הוא מאמין, הוא מאמין.
כן, הוא מאמין? אני לא אראה לכם. טוב. מה אתה אומר?
יש גישה אחרת.
מה, אני פרייר של מישהו?
יש גישה אחרת בניסים. יש דברים בטבע שהם לא שקיטים. הם קוראים פעם ב...
כן.
אבל כשזה קורה במקום נכון, בזמן נכון, בנוכחות של האמנים, אז זה אנחנו מגדירים כנס, כי המון מעיינות נפתחים כל יום בעולם, והמון מעיינות נסגרים כל יום בעולם. אבל אם אתה צמא למים, ואתה הלכת 30 קילומטר במדבר, ובשבילך נפתח המעיין, אז בשבילך זה נס. אם יש 600 אלף ליבו, אז זה נס פי 600 אלף.
אני חוזר על דבריך. אתה אומר, יש דברים שהם חריגים בעולם, אבל הם קיימים. והזימון, ההזדמנות שלהם, זה הנס. אז לפי זה אין נס. כלומר, אם אתה מניח שמה שאנחנו רואים כניסים ניתן להסברה טבעית, אז זה לא נס. הנחת היסוד של הנס זה שיש אפשרות של שבירת חוקי הטבע.
הנס בזימון.
אז מה שאתה קורא נס בזימון, זה קוראים לזה השגחה פרטית מאוד. השגחה פרטית מאוד זה עוד לא נס. מה? לא. השגחה פרטית מאוד זה שימוש ממוקד וחכם מאוד של חוקי הטבע לפי הצורך. בסדר? זה השימוש שעושה השגחה העליונה במרווח הכאוס שיש במציאות. אבל אם אתה מדבר על הנס, הנס הוא שבירה של הטבע. דהיינו שבמקום שהמים ייפלו, הם עולים, למשל. בסדר? זה נס. כן, בבקשה.
זאת אומרת שאפשר להכין רשימה של ניסים שיכולים להיות? זאת אומרת, כל דבר שבעצם הוא הפך הטבע, הוא הופך להיות דופן אוטומטי לנס?
זה הגדרה של נס. הגדרה של הנס זה דבר שהוא נגד הטבע. מה כל כך מסובך ממה שאני אומר? זה דברים פשוטים, רק שזה קשה להרגלי החשיבה שלנו, זה
הכל. מה שבניגוד לטבע פה, הוא לא בניגוד לטבע בחלל, כי בחלל יש טבע אחר.
לא, 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 לא.
מה אם יש טבע אחר?
אוי, באמת. זה שוב ניסיון של רציונליזציה. אתה אומר, מה שבניגוד לטבע כאן, הוא לא בניגוד לטבע בחלל. לא נכון. מה שבניגוד לטבע הוא בניגוד לטבע. אלא שבחלל יש תנאי חיים שונים מאשר על הארץ. בסדר?
כאשר לעם ישראל יש מעיין, כן, אומן שיורד 40 שנה, זה 40 שנה נס ברציפות?
נכון.
יפה. אותו ילד שנולד בשנה הראשונה שירד אמן, כן, ובאופן תיאורטי נפטר בשנת ה-40, מבחינתו אמן הוא טבע או נס? הוא טבע, לא. הוא בחיים לא ראה משהו אחר.
לא.
למה?
אדם שקם כל בוקר ורואה רק מן, ורואה אמן וכל בוקר אוכל מן המן, הוא יודע שהתופעה הזאת היא חריגה, כי סיפרו לו שהיא חריגה. ולכן הוא יודע שזה נס.
בגלל שסיפרו לו, אבל הוא מבחינתו כשהוא בא לבדר את הדבר הזה.
נכון, אבל האדם חי גם ממה שמספרים לו. כן.
הנס הוא כזה גבוה יחסית, מה שאמרנו. למה צריך לברך עליו?
אם הנס זה כזה גרוע, למה צריך לברך כשעושים לך נס? נכון? זה אתה שואל, איך הגמרא מצד אחד אומרת כמה גרוע האדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו? ומצד שני אומרת שמי שנעשה לו נס, צריך להגיד, ברור שעשה לי נס. זאת השאלה? התשובה היא, נו תגיד אתה בעצמך, למה אני צריך להתעייף? תגיד אתה.
צריך את זה.
נכון, זהו.
בסדר.
אז למה אני צריך לעבוד? אתה נותן בעצמך את התשובה. נו, בבקשה, מה אתה רוצה?
אני אומר, כי כביכול, כל בן אדם שיוצא נס, יכול להגיד עכשיו, קורה נס אדיר בעולם. יבוא המדענים, יגידו, ימצאו לזה 20,000 סיבות, ולא יגידו, זה השגחה אלוהית, זה נס, זה קרה משמיים, ואנחנו נראה את זה בתור נס.
לא? מה זה אנחנו? כלומר, אתה אומר שמי שרואה את הדברים בתור נס, הוא חייב להיות טיפש? חסר הכרה מדעית? ההפך! הנס נבחן מבחינה מדעית, כדבר שהוא בלתי אפשרי מבחינה טבעית.
אבל זה קרה.
זה קרה, זה שדבר קרה, זה עוד לא עושה אותו לטבעי.
אז נס זה כל דבר ששובר את
מוסכמות הטבע ההגיוניות. דבר ש... לא, לא הגיוניות. מה ששובר את הטבע. זה לא נגד ההיגיון. נס זה לא נגד ההיגיון. זה נגד הטבע, זה לא נגד ההיגיון.
פשוט יש היום ניגוד.
זה לא מעל ההיגיון. לא נכון. נס הוא לא מעל ההיגיון.
למה? אמרנו שזה דבר ש...
זה מעל הטבע, זה לא מעל ההיגיון. זה שבדל, אנשים חושבים, דבר שהוא לא על פי הטבע הוא גם לא הגיוני, אין שום קשר, אין פה שום סתירה לוגית בזה שקורה נס. אדרבה, זה מאוד לוגי שיש נס. זה אומר שמי שברא את העולם וסידר את חוקות הטבע, באותה המידה יכול גם לשבור אותם. למה זה לא הגיוני? זה סופר הגיוני. בסדר? לכן הנס הוא דבר הגיוני, אבל הוא לא דבר טבעי. כיוון שהוא לא דבר טבעי, הוא לא ניתן להסברה מדעית. יכולה, כן יכול להיות בעל הסברה ערכית. זה כן. בבקשה.
פשוט יש היום תשטוף במוסד טבעי. אתה לוקח מוצר, כתוב כל מרכיבים טבעיים,
חומצה
כזאת...
טוב, אתה אומר שלמילה טבע יש מספר משמעויות בעברית מודרנית, זה נכון. זה כמו שלמשל, בואו ניקח, למשל, אותה מילה יכולה לשמש לכמה דברים, למשל, נחשוב... אולי גם המילה כוס, כן? כוס זה כלי לקיבול נוזלים. אבל גם ציפור טרף, שחיה בחורבות, שקוראים לה גם כן כוס. אין שום קשר בין זה לזה. כך שהמילה טבע, יש לה גם כמה משמעויות. למשל, היום הנוף, אדם יוצא אל הטבע. אז נופים, פראיים, נקראים טבע. או למשל, מוצרים טבעיים, מה שלא עבר דרך מפעל. כן? נקרא טבעי. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על טבעי במובן של חוקות הטבע, מה שהפיזיקה חוקרת, מה שהכימיה חוקרת. ולפי הכימיה והפיזיקה יש דברים שהם בלתי אפשריים על פי אותם החוקים. אבל הם אפשריים אם נשברים החוקים האלה. מובן? בבקשה.
אני מצטט אותו בגלל שהרב ציטט אותו כמה פעמים, לפני חודש הייתי בהדרכה של ג'אבו. משם הוא הסביר...
לא של ג'אבו, של ג'אבו. ג'אבו, כן. לא, יש... אני לא מבין, יש ז' ויש ג' ז' זה זין עם צ'ופצ'יק וג' זה ג' עם צ'ופצ'יק עכשיו, מי שהייתה בהדרכה שלו קוראים לו ז'אבו בסדר? לא ז' לא ז'
הוא הסביר כניסתם של בני ישראל לארץ, מעבר הירדן בצורה טבעית לחלוטין במפולת של סלעים בומבסטיים
נו, אז מה?
לא, זאת אומרת מנסים כל הזמן
לא אמרתי שכל עובדה פלאית שקרתה קרת דווקא על ידי שבירת חוקי הטבע. אבל יש חלק מהם שכן.
אז מה שקוראים להם נס רפואי, זה נקרא נס או שהחוקים של זה לא ברורים?
הנס הרפואי מן הסתם זה דברים שעדיין לא נחקרו, דברים שלא נחקרו עד הסוף. גם הרפואה היא לא יודעת הכל מבחינה טבעית. הרי יש הרבה נעלמים שם. האם מדרגה זו מתאימה לתפיסת הרמב״ם בעניין התכלית? שבסופה חסד משפט וצדקה, אינני יודעת את הציטוט במדויק, כי נראה, עם הציטוט במדויק, כי נראה לעניות דעתי שדעת השם היא בבסיסה דווקא דרך נתיב בריאתו אותנו, ולא במנותק ממנו, חסר הפן המוסרי. נכון, את צודקת, זה למעלה משיטת הרמב״ם. האם אין מקום לאמונה הפשוטה? כאילו להתעלם מההסבר המדעי ולהנות מהאמונה שהכל בידי שמיים? כלומר, אתה אומר שכדי להיות מאמין צריך להיות טיפש ובור. זה מה שאתה אומר. כלומר, אני חוזר על השאלה. האם אין מקום לאמונה הפשוטה, כאילו, הוא כתב את המילה כאילו במרכאות, להתעלם מההסבר המדעי ולהנות מהאמונה שהכל בידי שמיים? זאת אומרת שיש פה עידוד לבורות. חלילה מלדעת את האמת, כי אם תדע את האמת, אתה תפסיק להאמין. אין חילול השם גדול מהתפיסה הזאת. סליחה, אתה שואל, היקר, אני לא אגיד את שמך. אבל זה חילול השם. לחשוב שבעצם האמונה יכולה לצמוח רק על רקע של אי ידיעה. כי אם אתה תדע מה הקדוש ברוך הוא באמת עשה, לא תוכל להאמין. זה בעצם מה שזה אומר. זה משהו נורא. אני זוכר שפעם הייתי באיזה טיול עם יהודים מחוץ לארץ, יהודים דתיים מאוד. והיה שם מדריך טיולים בגליל שהסביר שהקבר הזה זה לא של ההוא, והקבר הזה זה לא של ההוא. אז הם שאלו, הוא באמת דתי? טוב. אז מה זה ניסיך שבכל יום עמנו? כן, בכל יום יש ניסים שנעשים, נכון, ניסים נסתרים. יוסף חוזר לבור כדי לברך. לא נראה כי ראה הדבר גרוע בעניין, תודה. מה פתאום? ודאי שראה בזה דבר גרוע. הרי זה שנעשה נס ליוסף, זה טוב מאוד וצריך לברך על זה, וזה גרוע כי נעשה נס. הרי זאת בעצם השאלה שאפשר לשאול על חז"ל, שמצד אחד הם אומרים כמה גרוע האדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו, ומצד שני אומרת שמי שנעשה לו נס צריך לברך שברוך שעשה לי נס. מה התשובה? מה? זה צורך. בסדר. אז זאת אומרת, זה כמו שאדם נגיד היה חולה מאוד, נתנו לו תרופה. מה נתנו לו? מורפיום. בזכות זה שנתנו לו מורפיום, הוא ניצל מן הכאבים, היה אפשר לעשות לו ניתוח והכל היה בסדר. זה טוב לקחת מורפיום? זה רע לקחת מורפיום, אבל לא הייתה ברירה. אז על זה הוא צריך לברך על זה שנתנו לו מורפיום. כן. צריך להגיד ברוך השם שנתנו לו מורפיום, לא? השאלה איזה ברכה בדיוק, איזה פרטי. כן, בבקשה.
הרב יכול להסביר את ההבדל בין נס להשגחה פרטית?
מה ההבדל בין נס להשגחה פרטית? פשוט מאוד. ההשגחה הפרטית משתמשת בכל מיני נתונים שבמציאות הטבעית. ולפעמים הם מזדמנים ביחד. למשל שבדיוק בזמן המתאים וברגע הנכון ובמקום הנכון קרה מה שקרה. אבל זה הכל על פי הטבע. בסדר? אדם היה מאוד צמא במדבר, בדיוק נפתח לו מעיין. לפעמים יש מעיינות שנפתחים בעולם. זה השגחה פרטית. זה עוד לא נס, כי בדרך הטבע יש מעיינות במדבר. בסדר?
אז זה כתוב שפתאום יפתח לו, אז כן יברך.
לא, בסדר. גם כי זה דבר חריג מבחינתו. אבל זה עדיין מוסבר. מבחינת הטבע אפשר להסביר איך המעיין נפתח. והנס, במובן המוחלט של המילה, זה ש... הוא הולך במדבר, ואין לו מים, ואין שום מעיין, והוא, יש לו ממייה ריקה, ופתאום היא מלאה במים, והוא שותה. בסדר? זה נס. לפי הטבע זה בלתי אפשרי. בסדר? טוב. זה מובן מה שאני אומר? טוב. שלום לרב, האם לא חייב להיות קשר כלשהו בין מילים זהות בשפה העברית? לא תמיד. הרבה פעמים כן, אבל לא תמיד. גם אם יש קשר, קשר זה לא זהות. כן, למשל, כתוב ככה, ואת הבית יקציע מבית. ברור שהמילה בית בתחילת המשפט, יש לה משמעות אחרת מאשר בהמשך המשפט, נכון? ואת הבית יקציע מבית. אז יש קשר בין שתי המילים בית, למרות שזה לא בדיוק אותה, זה לא מילים זהות. או משל, ועשו להם ציצית, והיה לכם לציצית. אז מה ההבדל? כבר עשית ציצית, אז איך הוא נהיה לי ציצית? אלא עשו להם ציצית, זה החוטים האלה שקושרים בבגד. והיה לכם ציצית לדבר שמסתכלים עליו, שמציצים בו. בסדר? אז זאת אומרת, אבל יש כמובן קשר בין שני הדברים. להתפרקות הפיקציה הערבית. סיפור על נס שקרה ב-88 בחיל האוויר. מטוס F-15... התנגש בסקייהוק. לכל הטייסים שלום. ל-F-15 נהרסה כנף לחלוטין, והטייס הגיע ונחת בשלום. כאשר הגיעו המומחים, הם אמרו בפה מלא שגם עם סימולציות, והכל לא אפשרי. טוב, בסדר. יכול להיות.
נו, אז זה נס או לא נס?
יכול להיות, אני לא יודע, לא אמרתי שזה לא יכול להיות נס. יכול להיות ניסים גם היום, מה יש? לפעמים קורה.
אנחנו לא בזמן שפסקו בו ניסים, זאת אומרת,
האם אנחנו לא בזמן שפסקו ניסים? לא. פסקה הנבואה זה נכון. פסקו הניסים? למה להגיד שפסקו הניסים? למשל, נס חנוכה התרחש בתקופה שכבר לא היו נביאים. נכון? נס פח השמן. לכן, בתקופה שלא היו נביאים. זה אפשרי. יש איזה דיון בהקדמה... של ספר שער כבוד השם. מכירים ספר שער כבוד השם? מה, לא מכירים? שער כבוד השם זה ספר של רבי אפרים אנקאווה. רבי אפרים אנקאווה היה הבן של רבי ישראל אנקאווה, בעל מנורת המאור, והוא ברח מספרד בתקופת הרדיפות, בשנת קנה, והגיע לעיר טלמסן, שבאלג'יריה. עכשיו, איך הוא הגיע? הוא הגיע... במוצאי שבת רוכב על אריה שבפיו נחש ששימש כרסן לאריה. מאמינים בסיפור הזה? כן, הסיפור הזה המפורסם בצפון אפריקה, מכל צפון אפריקה היו באים לקברו ניסים פה ושם. עכשיו רבי אפרים בן קאווה כתב ספר נקרא שער כבוד השם. זה ספר שבו הוא מיישב את הקושיות של הרמב"ן על הרמב"ם בפירושו לתורה. ספר. עכשיו, לספר הזה יש פירוש שנקרא, של רבי חיים בליח, שנקרא פתח השער. רבי חיים בליח היה אחד מאחרוני הרבנים בעיר טלמסן שבאלג'יריה, ויש לו מבוא ארוך על מהות הניסים. האם הסיפור הזה על רבי אפרים בן קאווה הוא סיפור אמיתי או לא אמיתי? ואז שם הוא דן מתי הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, מתי הוא לא עושה ניסים, והוא מגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים או להצלת הציבור, או להצלת יחיד שהציבור צריך לו. אבל אף על פי כן, הוא אומר, ברור שלא יעשה יותר מן הנדרש. ולכן הסיפור הזה שרבי אפרים רחב על אריה עם רסן של נחש, זה נראה מיותר לחלוטין, אז זה ברור שזה לא מה שקרה, אלא מה קרה. הרי מסופר שם שהוא היה בשיירה, והגיע השבת והוא ביקש לרדת מן השיירה כדי לשבות, כי הוא לא הסכים להמשיך לנסוע והשיירה לא הסכימה להמתין. אז הוא נשאר לבדו במדבר. עכשיו, האגדה מספרת שהוא ישב באיזה מערה, והיה אריה ששמר עליו שם כל השבת בפתח המערה, ובמוצאי שבת כפף את גבו כדי שרבי אפרים יעלה עליו. אז הוא אומר שבעצם מה שקרה זה משהו אחר. שהוא היה במקום שבו מצויים נחשים ואריות, ולא קרה לו כלום. זה הנס. סליחה על ההיאבקות, אבל זה חשוב. למה לדעת הרב תפיסה זו היא מעל תפיסת הרמב״ם? מה עם הפן המוסרי? הפן המוסרי הוא תולדה של הפן השכלי. הרי זה מה שכותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים פרק א', שאדם הראשון היה במדרגת ידיעת האמת מן השקר, ורק בגלל נפילתו לסובייקטיביות של החטא, אז הוא הגיע למצב של הבחנה בין טוב לרע. כלומר שההבחנה המוסרית היא צלע של של התפיסה השכלית. וכך כותב גם הרב קוק באורות הקודש חלק ג'. אולי כדאי שפעם נלמד משהו, מורה נבוכים או משהו כזה. מה אתם אומרים? רעיון, נחשוב על זה. טוב, מה?
מה היה המשפט הראשון שהרב
אמר? השואלת אמרה שלכאורה התפיסה הזאת של רבי חיים מוולוז'ין היא עומדת בסתירה לתפיסת הרמב״ם. שהרמב״ם כתב במורה נבוכים ש שדעת אלוהים השכל וידוע אותי כי אני השם עושה חסד צדקה ומשפט. זאת אומרת יש השלכה מוסרית לדעת אלוהים. ואילו כאן רבי חיים מוולוז'ין אומר שצריך להגיע להכרה שלפני הבריאה, ולפני הבריאה אין הבחנה בין טוב לרע, כי אין מציאות בכלל. בסדר? אז השואלת שאלה, האם, מדוע אני אומר על התפיסה של רבי חיים וולוז'ין שהיא עומדת למעלה מתפיסת הרמב״ם? היא עומדת למעלה מתפיסת הרמב״ם כי הרמב״ם מזמין אותנו לתפיסה המניחה את קיומנו. ואילו כאן הוא מזמין אותנו לתפיסה המניחה את היעדר קיומנו. פשוט מאוד. השאלה שאתם פה מדגישים, אתם למטה, על האם לא חייב להיות קשר כלשהו בין מילים זהות בשפה העברית, הרי שאלה זו נענתה כבר, לא צריך לסמן אותה. האם לפי הנאמר בשיעור הקמת המדינה וקיבוץ גלויות הם ניסים? תשובה, המילה נס בהלכה יש לה שתי משמעויות. אנחנו מכנים נס בהלכה גם דברים שהם השגחה פרטית ממוקדת. ולכן לפי ההלכה הקמת המדינה וקיבוץ הגלויות נחשבים נס לעניין ההלכה של אמירת ההלל. הם לא נס במובן של שבירת הטבע. כי הרי הכל נעשה שם על ידי נשק קונבנציונלי. אם כך, כאשר משה היכה בסלע, עדיף מלדבר אל הסלע. אני לא מבין למה.
אחרת.
מה?
שם הייתה מטרה אחרת.
לא, אני לא מבין את השאלה בכלל.
הוא רצה להגיד שעדיף לנקות הסלע, יוצא מה, אם
אשר
לדבר, לדבר זה יותר נס גדול.
אתה אומר, זה נס גדול יותר לדבר. אז למה בעצם היה, יוצא לפי זה שלמה באים בטענות, הוא עשה נס יותר קרוב אל הטבע. נכון?
לא, השאלה מהציווי של הקדוש ברוך הוא.
לא, אבל השאלה היא פה, למה הקדוש ברוך הוא בעצם מצווה לדבר אל הסלע, ולא להכות בסלע, להכות בסלע זה יותר טוב. נכון? זה השאלה של השואל.
אבל
הבנתי אותו נכון. טוב. התשובה היא ששם היה חשוב שהנס יעשה על ידי דיבור, כדי לבאר למשה מהי המדרגה של העם, שהעם זה ישות כזאת שמדברים איתה, לא מקים אותה. אז גם הנס צריך לעשות באופן דומה. כן, בבקשה. חנוכה ופורים, בחנוכה היה נס על טבעי, היה נס אחד על טבעי בחנוכה, נס פך השמן, נכון? היה בניגוד לטבע, בפורים באמת הנס לא היה בניגוד לטבע, נכון, כן?
למה זה גרוע שסדרי בראשית משתנים?
כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא חשב על הכל כשהוא סידר את הטבע, זה כמו מישהו שבנה מכונה, אבל היא לא מושלמת, לכן הוא כל הזמן מסתובב עם מברג כדי לבדוק אם לא צריך לתקן משהו. אבל זה מה שנשמע לא טוב בשינוי הזה, שהוא מטריח כלפי מעלה.
אז מה, אבל הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם הוא לא ידע שעתיד לעשות בו ניסים?
אז זה הקושיה, למה באמת יש ניסים? אז למשל הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, הוא סובר שהניסים זה גרוע, אז זה נעשה רק בשביל הטיפשים, היה יותר טוב שלא יהיו ניסים. המהר"ל מפראג יורה לכל הכיוונים, במיוחד בכיוונו של הרלב"ג, בהקדמתו לגבורות השם, בהקדמה השנית, שם הוא מסביר מדוע הוא לא מסכים עם הרלב"ג. אבל זה, אנחנו עוסקים בזה כבר זמן רב, אנחנו כבר הגענו בגבורות השם לפרק למדחת. אז אפשר להוציא מהארכיון את השיעורים על ההקדמה של הגבורות השם, ולמצוא הסבר לכל הדברים האלה. עד כאן להיום, שלום.